מבטיחים לכם הפתעות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכולם, איזה כיף להיות כאן. אני כאן בשידור חי. אז ברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיים, לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אם אתם שומעים אותנו מהפייסבוק, יוטיוב או ספוטיפיי, אני מאוד אשמח שתעשו לייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עוד תכנים ולהגיב עליהם. ותשובות יעלו גם בלייב, אתם יכולים כבר כאן לכתוב מתחת לתוכנית ואנחנו נענה תוך כדי, נשתדל לפחות. היום התוכנית שלי תעסוק ב- ואהבת לרחק כמוך, אהבת השם ואין לו מלבדו. אני מערכת את אלון לוי. שלום אלון.
שלום רחלי, מה העניינים?
רגע, רגע, נרשומים אותך, מה שלומך?
אצלי בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומך, טוב להיות פה.
רגע, בסדר גמור, שרואים, הכל בסדר, כן. אנחנו כאן, מאופסים.
מעולה.
אז למי שלא מכיר אותי, שמי רחל רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. אלון, הוא מאמן רוחני ומורה לחוכמת הקבלה, ויהיה לנו הרבה על מה לדון היום, הרבה על מה לדבר, בחרנו נושא ככה מאוד מעניין.
כן, נושא מורכב, אבל נביא את עיקרי הדברים.
כן, בדיוק. אז ככה, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נשמע איזשהו שיר שאתה בחרת, ככה, להעלות את התדר. אנחנו נשמע את מודה אני של עומר אדם.
מה יודע אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודע אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי כך, אתה שומר עליי. מודע אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודע אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם אקדיש לך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. דותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. שולי הם כולם לטובתי, אין אחר בלימי, רק לך מודה אני. איך לך אדיר שמחה, אליך אקריה, אליך חיי, אליך ליבי ותודתי.
שיר טוב לפתוח איתו את השידור, איזה כיף.
לגמרי, תמיד טוב לפתוח בהודיה, גם לבורא עולם וגם להודות לך על הזכות הזאת.
אז בוא ספר לנו קצת על עצמך. מאיפה אתה? מאיפה התחיל כל זה? מה אתה עושה היום?
אוקיי, אז קוראים לי אלון לוי. אני במקצועי מאמן רוחני ומורה לחוכמת הקבלה. אני גדלתי בקיבוץ גן שמואל, יש לי אמא תימנייה מבית דתי מסורתי, אבא חילוני אשכנזי. גדלתי בקיבוץ שהוא בסך הכל קיבוץ חילוני, אבל באמת ככה גדלתי במקום מאוד מאוד יפה. גדלתי כן עם אמא שהביאה את המסורת, ככה שכבר מגיל צעיר כן הייתה לי אמונה מאוד חזקה בבורא עולם, אבל לא התחנכתי סביב עולם דתי או תורה ומצוות, אלא גדלתי בקיבוץ חילוני, וככה לא יותר מדי התעסקתי בנושאים האלה. אבל כן, מגיל מאוד צעיר כבר היה לי איזשהו צורך וממש תשוקה מאוד עמוקה להבין את השאלות הגדולות של החיים, למה אנחנו כאן, מה התכלית, הרבה הרבה התעסקות בנפש האדם, במשמעויות פנימיות, ממש איזשהו צמא מגיל מאוד צעיר לידע, ללימוד, ובאמת איזשהו רצון להבין מה בעצם הסיפור הזה שנקרא החיים האלה ולמה אנחנו כאן.
שזה מדהים, כי רובנו בכלל לא מגיעים לזה, לשאול שאלות כל כך גדולות של מה משמעות החיים, מגיעים לזה אולי בגיל 40, אולי אחרי איזשהו משבר, וזה כבר ככה פיעם בך.
כן, אז אצלי באמת כבר מגיל צעיר השאלות האלה מאוד העסיקו אותי. כמובן ככה בחיים עצמם התעסקתי גם בכדורסל ולימודים וחברים וככה לא לקחתי את זה לפן מקצועי, אבל בעקבות כל מיני חוויות שחוויתי גם בצבא וגם אחרי זה בשנים של אחרי הצבא, פתאום הקשר עם בורא עולם הפך להיות מאוד מאוד משמעותי. אחרי הצבא בכלל הייתי שחקן, כמה שנים הייתי גם בניסן נתיב תל אביב, בית ספר למשחק, תוך כדי הצטלמתי קצת לסדרות טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע, אבל כבר בגיל 26 החלטתי שאני מסיים עם קריירת המשחק הקצרה והמבטיחה, ושוב אותו קול פנימי של הנשמה שלי לרצות להבין את הסודות שמעבר לעולם הזה ואת הסודות של החיים האלה, ובהשכחה פרטית מדויקת, הגעתי לבית ספר אמושן, הכרתי את המורה נטלי בן דוד, מפתחת שיטת סאטיה, המורה מאוד משמעותית בחיי, ובעצם כבר בגיל 26 התחלתי לפתח קריירה של מאמן, אימון בשיטת סאטיה. אני קראתי לעצמי מלכתחילה מאמן רוחני, כי היה לי ברור שאני רוצה להיכנס לתוך כל הסודות של עולם הרוח. וברגע שהתחלתי לאמן והתחלתי להשקיע בזה בעצם את כל זמני, וזה הפך להיות הפרנסה שלי, והתחלתי ללוות אנשים, אז הרצון ללמוד ולהבין עוד המשיך ככה להתגבר. ותוך כדי הלימוד והעמקה גם ממש הרגשתי שאני מתחיל עוד יותר לגלות ולהתקרב לבורא עולם. וכל מה שקשור אליו התחיל לעניין אותי, ורציתי ללמוד עליו הכל, והתחלתי לדבר איתו, והתחלתי להשתעשע עם הצירופי מקרים שהוא שולח לי, ועם ההשגחה. ותוך כדי תנועה, איפשהו ככה לקראת גיל 28, לקראת גיל 30, פתאום גם נחשפתי בעצם לעולם התנך, ולסודות התורה, והקבלה, והחסידות, ושם ממש הרגשתי שהנשמה שלי סוף סוף מצאה את מה שהיא מבקשת. זאת אומרת, אחרי המון שנים של שאלות וחיפוש וסקרנות, פתאום כשנחשפתי לעולם הפנימיות התורה, ולקיום המצוות, ולתורה, ולתנך, ולסודות של הקבלה, פתאום אמרתי, אוקיי, בשביל זה הגעתי הנה, זה מה שהנשמה שלי צמאה אליו.
אז אני עוצרת אותך רגע, וחוזרת אחורה רגע בסיפור שלך. אתה אומר שקרו כמה דברים בתקופת הצבא, והבנתי שהיו לך כמה ניסים, אתה יכול לשתף קצת?
כן. תראי, בתקופת הצבא היה לי מאוד מאוד קשה. התגייסתי לקרבי, זה היה ברור שזה מה שמצופה מבחינת היכולות שלי, והיה לי ברור שזה מה שאני עושה גם. זה באמת, אני מאוד מחובר לעם ישראל ולארץ ישראל. אבל לא צפיתי את כמה זה יהיה לי קשה נפשית. עכשיו, מצד אחד הייתי חייל מצטיין, וכביכול כלפי חוץ אף אחד לא הבין שמשהו בי מתקשה או חווה איזשהו כאב. זה גם קצת המנגנון שלי, יש לי מנגנון כזה של הצטיינות, שאפילו שמאוד קשה לי אז אני מצטיין וככה מעמיד פנים שהכל בסדר. אבל התחיל להיות לי מאוד מאוד קשה נפשית, ולא הרגשתי בנוח אז לשתף יותר מדי אנשים במה שעובר אליי, הרגשתי שאני כמו כלוא בתוך הכלוב הפנימי של עצמי, ומהמקום הזה בעצם הדבר שהכי פתאום התעורר בי זה פשוט הרצון להתפלל. זאת אומרת, מצאתי את עצמי בשמירות ובכל מיני מקומות גם קשוחים, ופשוט מה ש... המוצא שלי היה פתאום לפנות לבורא עולם, וממש ממש לבקש ממנו לעזור לי. וברגע שהתחלתי לדבר איתו, פשוט הוא באמת עשה לי כמה ניסים מאוד מאוד משמעותיים. אני לא יכול יותר מדי לפרט, אבל זה דברים שבאמת גרמו לי להבין שהוא איתי, שהוא מנהל את כל העולם הזה, באותה תקופה זה פשוט היה ההבנה שבכל פעם שקשה לי, אני פשוט יכול לדבר איתו והוא יעזור לי. זאת אומרת, זה עוד לא היה קשר שאני ככה כל היום מדבר איתו, זה היה פשוט ההבנה שאם אני מגיע לאיזה נקודת קיצון, או לאיזשהו מחשבות כאלה של עצב, ואפילו מחשבות של כאילו, וואו, אני לא יכול יותר, אני פשוט פונה אליו, והוא ממש משנה את כל המציאות כדי לעזור לי ולשמור עליי ולהביא אותי למקום טוב יותר.
שזה נקודה חשובה, וחשוב לי רגע להתעכב עליה, כי הייתה לי איזושהי שיחה עם בחור דתי, שומר מצוות, ובא ממשפחה דתיה, וברגע שהוא שמע שאני מדברת עם בורא עולם, הוא אומר, את פה, אנחנו לא ממשיכים את השיחה הזאת. זה כאילו מין טבו כזה, לא מדברים על זה, זה משהו שהוא מאוד אינטימי, וגם לא מצפים לקבל איזה שהם תשובות. עכשיו, למי שחילוני זה, זה עוד יותר קשה. למי אתה מדבר? אתה כאילו מדבר לאיזה וויד כזה, ומה קורה שם באותם רגעים שאתה מדבר אליו, ובעצם איך נוצר איזשהו קשר, איך אתה יודע שבעצם קיבלת איזשהו פידבק חזרה? זאת אומרת, הבורא פועל דרך הטבע, אז איך אתה יודע שזה הוא ולא פשוט צירופי מקרים?
אז תראה, קודם כל זו שאלה טובה. אני יכול להגיד שכילד הייתי מדבר איתו, וזה היה ממקום מאוד מאוד תמים, שאפילו לא מישהו לימד אותי או מישהו הסביר לי, זה היה פשוט ההבנה שבסוף היום, לפני שאני הולך לישון, אני מדבר עם בורא עולם. בתקופת הצבא זה כבר היה ממש מקום של מצוקה. זאת אומרת, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. אז באמת בעקבות החוויות המאוד מאוד מאוד עמוקות שעברתי שם, היה לי ברור שהוא מקשיב לי. אבל לקח לי הרבה שנים לפתח את הטכניקה ולהבין באמת איך לדבר עם הבורא, איך להבין את המסרים שלו. היום אני, כמובן, זה מה שאני גם מלמד ומלווה אנשים באמת להבין איך ליצור איתו קשר אינטימי. אז קודם כל חשוב להבין, זה כן חוויה מאוד אישית. אבל ככל שאנחנו יותר מאמנים את היכולת שלנו לדבר, וכמובן יש מורים נפלאים שליוו אותי, רבי נחמן ובעל שם טוב, ואני מאוד אוהב את הספרים של הרב שלום ארוש, שספרים מדהימים שמדברים ממש על הנושא הזה, אז פתאום אתה מתחיל להבין את המושג אין עוד מלבדו. זאת אומרת, פתאום זה ההבנה שכן, אני מדבר עם בורא עולם, וכן, מהצד אנשים יכולים להגיד מה זה, הוא מדבר עם איזה ישות דמיונית, אבל אני מאמין שהוא מקור המציאות היחיד שקיים. ואני מתחיל, לפחות איך, בתהליך שלי, התחלתי ממש לפתח קשר של התאהבות. זאת אומרת, זה לא היה איזשהו שיח רק של תביא לי את זה ותעשה לי את זה. רציתי להכיר אותו, רציתי להבין מיהו, רציתי לגלות עליו. ופה שוב, התנך וחוכמת הקבלה בעצם חשפו לי עולם עשיר ומרתק, שכשנחשפתי עליו לא הרגשתי שזה איזשהם ספרים שזה פעם ראשונה שאני קורא. ממש הרגשתי שהנשמה שלי כבר עסקה בתכנים האלה עשרות גלגולים, והנה עכשיו אני זוכה להמשיך איזשהו מהלך מאוד מאוד עמוק ומעניין. וברגע שהתחלתי לדבר איתו ולפתח את הטכניקות של איך לדבר איתו ובאיזה צורה ולהפוך את זה למשהו מאוד מאוד אישי, אז פתאום ראיתי איך הוא עונה לי גם דרך תובנות פנימיות, גם דרך צירופי מקרים, גם דרך כל מיני דברים שקורים לנו במרחב, פתאום איזה משפט שמישהו אומר, איזה שיר פתאום שמתנגן ברדיו, איזה ספר שאני מוצא על ספסל, וזה לאט לאט הפך להיות כמו שעשוע. בקבלה קוראים לזה שעשועי המלך בעצמותו. זאת אומרת שברגע שהקדוש ברוך הוא מזהה שיש מי שמנסה לדבר איתו וחוקר, הוא מגביר את היכולת שלו לדבר ולתקשר. כן חשוב לי להגיד, זה היה מסע של כבר כמעט 14 שנה שאני בתוך העולם הזה. אז כמובן היו הרבה תקופות של בלבול ואי הבנה, וכמו שאת אומרת, כאילו רגע, אולי זה בכלל,
אולי זה דמיונות.
אולי זה דמיונות.
אולי יש בתוכנת כוח המדמה.
בדיוק, אבל אחרי כל כך הרבה כבר חוויות של ניסים ושל השגחה ושל, שוב, ההבנה הזאת שזה רק הוא יכול ליצור את הסיטואציות האלה, את המסרים האלה, אז הקשר הלך והתבסס, ותודה לאל בשנים האחרונות, זה כבר ברור לי. אני כמובן, כשאני מלווה אנשים, אני עוזר להם גם להתמודד עם הספקות שעולים ועם השאלות, וזה בסדר. זאת אומרת, זה חלק מהדרך, אבל אצלי, תודה לאל, אני מתפלל על זה גם הרבה, יש אמונה שלמה, ביטחון מלא ואהבה באמת שהולכת ומתעצמת מיום ליום.
אז אני אתקיל אותך קצת.
כן.
יש הרבה אנשים בבתי משוגעים, שהם טוענים שהם המשיח, שהתגלה עליהם בורא עולם, והוא מדבר עליהם, ואמר להם לעשות ככה וככה וככה וככה. איך אתה חווה את המקום הזה? זאת אומרת, מה ההבדל בין שיגאון, בין אנשים שטוענים שהם המשיח? כי באמת, הרבה, זה מאוד מעניין דרך אגב,
נכון.
שהרבה מאוד אנשים טוענים שהם המשיח.
יש לי גם סבר מעניין לזה. כן.
דווקא זה, כאילו מכל הדברים היו יכולים להגיד שהם מלכת אנגליה,
כן.
אבל לא, בטירוף יש איזה משהו שמחבר אותך למשהו גבוה יותר, ואנחנו יודעים שהמשיחות זה בעצם מדרגה מאוד מאוד גבוהה ביהדות.
נכון.
אז למה דווקא לשם מכוונים? גם אנשים דרך אגב שהם חילוניים לגמרי, שאין נכון. להם שום קשר לזה, לעומת לדבר איתו ולהרגיש הידיעה הפנימית הזאת, אתה בעצם מדבר על וידעת, על מקום של ידיעה פנימית שאתה מקבל תשובות מהאחד.
נכון. אז קודם כל באמת זו שאלה טובה, כי אני כן שם איזשהם גדרות להבין בעצם איך אני יודע אם הקול שאני שומע בפנים זה בורא עולם, או שזה קול אחר? גם יצר הרע יכול להתחפש ולתת לנו כל מיני קולות...
גם המחשבות שלנו.
בדיוק. אז אני תמיד אומר שיש כמה כללים שצריך ככה בתור התחלה לאגן בתוכנו. קודם כל, האם הקול הזה שאני שומע בפנים הוא בא להיטיב איתי? זאת אומרת, אני מאמין שבורא עולם הוא טוב ומיטיב. זאת אומרת, שאם אני שומע קול שמיטיב איתי, קול של אהבה, של שמחה, של אמונה, של חיבור, אני כבר יודע שזה בורא עולם. אם אני שומע קול שבא להציב אותי, לפגוע בי, לפגוע באחרים, איזשהו קול שיש בו איזושהי מידה של אלימות, פה אני צריך להבין שזה יצר הרע. אני מאוד עוזר גם להפריד בין הקול של הבורא הטוב והמיטיב, לבין הקול של יצר הרע, שהוא חלק מאוד משמעותי במשחק. זה כלל אחד. כלל שני, הדיבור של הבורא חייב להיות מעוגן בתורה ומצוות. זאת אומרת, אם אני שומע קול שאומר לי לעבוד בשבת כדי להרוויח יותר כסף, זה לא בורא עולם. בגלל זה חשוב להבין, יש פה תהליך שדורש מאיתנו בעצם חוויה של התקדשות. זה לא שאני מתחיל לדבר עם בורא עולם, ואז מחליט שאני המצאתי את המשחק. לא, לא, לא. יש לנו תורה, יש לנו מצוות, יש תהליך שלם, שבעצם תהליך ההתקדשות עצמו אמור לעזור לנו ליצור פילטר נקי, שמתחיל לשמוע את התדר של הבורא בצורה יותר נקייה. אז בגלל שיוצא לי ללוות גם הרבה אנשים בתחילת הדרך, אני יכול גם לראות את המקומות שבהם זה קצת מבלבל. ולכן אני מראש אומר, צריך פה סבלנות, צריך להבין שזה עבודה מאוד מעמיקה, אבל ככל שאתה יותר פועל בקדושה, ואני מדבר קדושה לא רק במובן של המצוות של הפשט, אלא גם במובן של הסוד והעומק, וזה גם קשור לקדושה של מה אני מכניס לפה שלי, מה אני מוציא מהפה, תיקון המידות, יש פה תהליך שהוא מאוד מאוד עמוק, אבל מה שקורה זה שהדמיון שלי הופך להיות יותר מקודש, ובעצם הדמיון הופך להיות שער לאלוהי. זאת אומרת, כשיצר הרע משפיע עלינו והמדמה ועולם השקר, הדמיון שלנו הולך לכל ההבלים והבלבולים של העולם הזה. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לעבור תהליך של לימוד אמיתי, של התבוננות מעמיקה, של תורה ומצוות במהות הכי הכי מקודשת שלהם, פתאום גם עולם הדמיון מתחיל להיות שער לאלוהי. ופתאום שוב, אותה דמות שמהצד אנשים ציניקנים יגידו, כן, יש לך חבר דמיוני, אז אני אומר להם, כן, רק שבמקרה הוא גם מקור כל המציאות. אז זה בכלל שאלה מה זה מציאות, מה זה דמיון.
אז אני רוצה רגע לחדד פה איזה משהו, כי אני בדיוק מלמדת ספר שערי קדושה. מעניין שאתה... ככה, השתמשת במילה שער.
זה ספר מפתח, כן.
כי זה בעצם הספר שמלמד אותנו רוח הקודש ונבואה, והוא מלמד אותנו איך לעשות ההתקדשות הזאת שאתה מדבר עליה. והשער הראשון שלו בעצם מדבר קודם כל על היצר הרע, ומדבר על המידות. נכון. תיקון המידות. אי אפשר בלי תיקון המידות. אם זה לשון הרע, ואם זה ניאוף, ואם זה כל דבר שאנחנו מדמיינים לעצמנו, הכל צריך להיות מתוקן. כי בעצם יש קליפות. הנשמה יורדת הנה והיא מקבלת קליפות, וככל שהקליפות יותר עבות, ככה אנחנו פחות יכולים לשמוע את בורא עולם.
נכון.
זה מה שהארי הקדוש אומר. ואז הארי הקדוש בעצם מלמד אותנו לעשות את הקליפות האלה, הוא קורא לזה זך כמו זכוכית. זה צריך להיות ממש ממש נקי כמו זכוכית.
מדייק.
ואז אתה יכול בעצם להיות כלי קיבול לאדם העליון, הוא קורא לזה. יש אדם תחתון ואדם עליון, והאדם העליון הוא בעצם משתקף באדם התחתון, כשהאדם העליון זה הנשמה האלוקית שלנו. ואז בעצם אנחנו יכולים לדבר אדם עליון ואדם תחתון.
מדהים.
וזה מרתק.
מדהים, גם הגדרת את זה ממש ממש יפה, אז תודה לך. ואני אגיד שאיך שאני מפרש את הכתבים של האריז"ל, ושוב, יכול להיות שאנשים יסתכלו על זה כחידוש, אבל אני באמת עשיתי מחקר מאוד מעמיק בנושא, אני טוען שהאדם העליון זה בעצם עולם אדם קדמון, זה הבורא כשהוא בוחר להתגלם כדמות פרסונלית, לא גוף פיזי, אנחנו יודעים שהבורא לא יכול להתקיים, להתגלם כגוף פיזי פה בעולם, הוא מתקיים כדמות פרסונלית בתוך התודעה שלנו, שכמו שאמרת, ככל שאנחנו יותר בטהרה ובקדושה, היכולת שלנו להתחבר אל הדמות הזאת, הופך להיות מאוד מאוד קרוב ואינטימי. וכשאנחנו נמצאים במצב של טומאה, אז טומאה בסיכול אותיות זה אותם היי, יש משהו שאותם את הזכוכית, זאת אומרת, האור לא מצליח לחדור, המסרים לא מצליחים להיות מובנים, ולכן שוב, זה תהליך פנימי של הזדקחות, של התקדשות, של ניקיון פנימי משמעותי, ואז הקשר עם הבורא הולך ונהיה יותר ויותר קרוב, יותר מובן, יותר בהיר, עד שאתה ממש כבר חווה אותו ממש כפרטנר לחיים. בגלל זה אני תמיד אומר שכשאנחנו מדברים על ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך, אז המילה מאוד, הרב יצחק גינסבורג מביא פה ראשי תיבות מאוד מעניינים. הוא אומר מאוד זה ראשי תיבות של מלך, אב, דוד. דוד מלשון אהוב, כמו בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. אז בתחילת התהליך כולנו מכירים את מדרגת המלך. יש את מלך מלכי המלכים, הוא נתן לנו מצוות, אנחנו צריכים לקיים אותם.
זה הוא ואנחנו בעצם.
בדיוק. יש איזו יראה שהיא גם בריאה. היא חשוב שיהיה לנו גם את ההבנה של הגודל שלו והעליונות המדהימה שלו. כשאנחנו יותר מתקרבים, וזה מאוד רלוונטי לעם ישראל בדורות האחרונים, פתאום הוא מופיע כאבא. אבינו שבשמיים, תאטה, פתאום זה קשר קצת יותר אינטימי, קצת יותר אוהב, כן עם יראה, אבל משהו יותר קרוב, יותר אני יכול להרגיש שהוא אוהב אותי ודואג לי ואכפת לו ממני. אבל ככל שאנחנו עוד יותר מעמיקים את הלימוד ואת הקשר ופותחים את הלב, אז אנחנו מגיעים למדרגת הדוד, שאנחנו ממש מתחילים להרגיש את בורא עולם כאהוב. עכשיו, החוכמה היא להחזיק את שלוש המדרגות ביחד. זאת אומרת שיהיה איזון נכון בין אהבה ויראה. אבל כשאנחנו מגיעים למדרגת הדוד, כל החיים בעצם הופכים להיות סיפור אהבה. זה לא שהבורא איזה דמות מרוחקת שמדי פעם אני מתחנן שהוא יקשיב לי. הבורא חי איתי. הוא מחזיק לי את היד. השם צילך על יד ימיניך. שיוויתי, אני לפעמים מחליף את השם באהובי. שיוויתי אהובי לנגדי תמיד. זאת אומרת, זה באמת כל הזמן לדבר איתו, להתייעץ איתו, להישען עליו, להיעזר בו, ולהבין שהוא כאן בשבילך, בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, רק רוצה לעזור לנו, רק רוצה להיטיב איתנו, אבל הוא נותן לנו את הבחירה אם לפנות אליו או לנסות להסתדר בכוחות עצמנו, בכוחי ועוצם ידי.
אז אתה מדבר פה בעצם על כמה נושאים שאני רק אזכיר אותם ככה במילה.
כן.
כי אנחנו באמת מדברים נורא נורא גבוה,
נכון,
שנייה.
נכון, אולי רגע ננחת.
בוא נוריד את זה שנייה.
לגמרי.
אתה גם דיברת פה על נושא של שיוויתי. שיוויתי לנגדי אדוני תמיד, שזה בעצם המקום הזה של אנחנו רוצים להשוות צורה אל הבורא. ובעצם מה זה להשוות צורה? להיות? אנחנו אולי דומים יותר בתכונות, שאומרים לנו, הוא חנון, יהיה הפתח חנון. הוא רחום, יהיה הפתח חנון, רחום. אז אנחנו צריכים בעצם להשוות את המידות שלנו אליו, וככה בעצם, ככל שאנחנו קרובים יותר אליו, ככה יש חוק של דומה, מושך דומה. אנחנו בעצם מתקרבים, כי בקבלה אין קרוב ורחוק, אין דבר כזה. אין, זה לא רק בקבלה, זה בעולם. כשאנחנו מדברים על עולם הרוח, אין לנו קרוב ורחוק באמת. מי יותר קרוב ומי רחוק. מה שיש לנו זה שווה צורה ושונה צורה. בן אדם שהוא שונה צורה, או משהו שהוא שונה צורה ממני, הוא רחוק ממני. ומשהו שהוא קרוב יותר אליי, זה משהו שהוא יותר דומה לי. ולכן אנחנו מתחברים עם אנשים שהם יותר דומים לנו. וככה אנחנו בעצם רוצים להיות יותר דומים לבורא. אז זה היה דבר אחד שדיברנו עליו, נכון?
כן. יש לי איזשהו דיוק, כאילו איזשהו פרשנות אחרת.
תוסיף.
כן. אז קודם כל, יש פסוק שאני נורא אוהב בתהילים. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. זאת אומרת, בורא עולם משקיף על כל בני אדם, ועוזר לכולם, ושומר על כולם, אבל הוא מחפש בעצם מי קורא לו באמת. מי באמת רוצה להכיר אותו, מי באמת רוצה להתחבר אליו. ואז בעצם הקשר נהיה יותר קרוב, כמובן במובן הפנימי, שהתודעה שלנו פתאום יותר מצליחה להבין אותו. אבל כשאני מסתכל על שיוויתי השם לנגדי תמיד, אני אוהב את הפרשנות של הבעל שם טוב, שברגע שאני מבין שהבורא הוא טוב ואמיתיו, ושכל מה שקורה בחיים שלי, הכל זה הוא ואין עוד מלבדו, ושכל מה שהוא עושה הוא לטובתי הגבוהה ביותר, ושהבורא באמת מבקש להתחבר איתי באהבת אמת, אז בעצם כל מה שאני חווה במציאות שלי, אני מתחיל להיות בשיוויתי מלשון שוויון נפש. אני מבין, כן, אני מבין שמה שרציתי שיקרה, אם זה קרה, הכל מהשם והכל לטובה. אם זה לא קרה, הכל מהשם והכל לטובה. העסק שלי עכשיו הכניס ככה וככה, הכל מהשם והכל לטובה. הייתה ירידה בעסקים, הכל מהשם והכל לטובה. חבר טוב ענה לי עכשיו לטלפון, הכל מהשם והכל לטובה. הוא לא ענה לי, הכל מהשם והכל לטובה. זאת אומרת, זה איזושהי חוויה שהיא ממש הופכת להיות חוויה של שלווה פנימית מאוד עמוקה, מתוך האמונה שהכל זה הוא. זאת אומרת שאני לא צריך לפחד מאף אדם בשר ודם, אני גם לא צריך להתחנף ולנסות לרצות בכוח אנשים בשר ודם. אני מדבר איתו, אני חווה את האמונה והאהבה מולו, והוא דואג שכל הפרטים הכי נכונים של המציאות יגיעו אליי בהשגחה פרטית ומדויקת.
מצד שני, אנחנו כן צריכים לעשות משהו. אנחנו בעולם העשייה, ואנחנו נכון. לא צריכים ליפול למקום כזה של, טוב, אני יושב פה ולא עושה שום דבר.
לא, יש הרבה מה לעשות. שוב, כל אחד מאיתנו יש לו שליחות, וזה גם חלק מאוד חשוב בשיח עם הבורא, מה השליחות שלי, למה אני כאן, איך אני יכול לשרת אותך.
מה אני צריך לעשות פה בכלל?
כן.
כי בסופו של דבר, זה כל אחד והמדרגת אמונה שלו.
נכון.
שמעתי את הרב השארון מדבר על זה שיש אנשים באמת, היו ארבעה מלכים, שיש את דוד המלך, ועוד, סליחה, אני לא זוכרת את השמות, אבל כל אחד במדרגה שלו, אחד אמר, אני אלחם, אני אצא ואני אלחם ואני אעשה. אחד אמר, אני לא רוצה להרוג, אז אני רק יוצא לקרב, ואתה בורא עולם, אתה תעשה את השאר. והיה אחד שאמר, אני הולך לישון, וכל השאר הם ימותו. אז זה כבר עניין של מדרגות, אנחנו לא נמצאים במדרגות האלה של המלכים הגדולים של עם ישראל, ולכן אנחנו צריכים לעשות השתדלות.
נכון. ושוב, יש לנו גם את העבודה של התפילה, זאת אומרת, התפילה עצמה זה פעולה אקטיבית. אני לא יושב ככה בלי שום התכווננות, אני ממש, אני צריך לדבר איתו, לבקש עזרה, גם על הדברים האלה, תעזור לי להאמין בך, תעזור לי להקשיב לך, תעזור לי לדבר איתך, תעזור לי לאהוב אותך. אבל כמובן, שוב, יש לנו גם את האלמנט של תורה ומצוות. זאת אומרת, אני מסתכל על התנך כמסמך אלוהי שיש בו חזון מפורט. גם כפרטים וגם כעם ישראל, שזה גם נושא מאוד קרוב לליבי, זאת אומרת, השליחות של עם ישראל, בטח בתקופה הזאת, תקופת אחרית הימים, יש לנו פה שליחות, יש לנו פה עשייה. מה שחשוב, שלא ניפול לכוחי ועוצם ידי, שכל הזמן נזכור, הבורא כאן, והוא כאן לעזור לנו בכל מדרגה. זה לא שאם אני במדרגה נמוכה, אז הוא עומד על איזה הר ואומר, תנסה להגיע אליי לבד. הוא פשוט שואל, למה אתה לא מבקש ממני עזרה? כאילו, איפה שאתה נמצא, במקומות הכי נמוכים, במקומות הכי גבוהים, תעזר בי. וזה מה ששומר גם על הענווה שלנו, וכמו שאמרת, גם שומר על השפיות שלנו. זאת אומרת, אני לא בשיגעון גדלות, אני לא במחשבה שאני הסיפור פה. אני יודע שיש בורא לעולם, אני אוהב אותו, אני רוצה לעשות את דברו, ואני יודע שכל אדם יכול להתחבר אליו. אז המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לאנשים, זה פשוט כלים והדרכה איך להתחבר אליו, ואיך למצוא את החיבור האישי שלהם.
אז יש לנו פה בעצם צד אחד, אנחנו מציגים פה איזשהו צד אחד, של בן אדם שאומר, תעזור לי, תהיה איתי, אני ואני, מה שנקרא כאילו הצד שלנו כבני אדם, והקבלה בעצם מתארת באיזשהו מקום את הצד שלו. כי בעל הסולם תיאר את זה ככה, בצורה כזאת, של הבורא רוצה לעשות דירה בתחתונים.
נכון.
שהוא בעצם רוצה לרדת לכאן, וגם כתוב לנו בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואז זה כבר נהיה משהו אחר. זה נכון. כבר נהיה מהצד שלו, ומהצד שלנו, זה נהיה המקום של הרצון להתחבר. ואז, כל עוד אני קוראת לו, וכל עוד אני חושבת שהוא חיצוני לי, וכל עוד אני משתפת איתו פעולה, ובבקשה תעזור לי ותשנה לי מציאויות, אז יש שניים. אני חושבת שהמטרה באהבה היא ליצור אחד, לא?
כן, זאת אומרת, אפשר להגיד שהמהות של אהבה זה בעצם שניים שמשתוקקים להיות אחד. אבל פה אני חושב שלפעמים לאנשים יש קצת בלבול. כי בעולם העליון היינו אחד עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא היה שום הפרדה, לא היה שום הסתרה, לא היה שום אלטרנטיבה. כולנו היינו הוא, כולנו היינו חלק אלוקה ממעל, כולנו היינו דבוקים בו כמו מגנט שנדבק ל... שמדביק את כל החלקיקים.
אולי צריך שנייה להבהיר את זה, כי זה ממש לא ברור לאנשים, כי זה לא באמת כמו איזשהו מגנט, אלא חלק ממנו זה ממש התפרטות שלו. זאת אומרת, זה סוג של, אם ניקח את השלם, אז בתוך השלם יש אחד שהוא מלכות של החוכמה, ויש חוכמה של המלכות, ויש, זאת אומרת, יש כל מיני התפרטויות שלו, שהם כמו לגו כזה.
כן, פרקטלים כאלה.
כן, פרקטלים כאלה, שכל אחד בעצם מכיל את כל התכונות של השלם, אבל הוא בא להתבטא ולהביא איזשהו חלק שאין בה אחר.
נכון.
זה עדיין חלק של הבורא.
נכון.
וזה אולי משהו שחסר פה, ההבנה הזאת. אני מדברת פה בישראל, וזה בעצם מה שתורת הקבלה מחדשת לנו.
נכון. אני רק רוצה באמת להבהיר את הנקודה שאליה התכוונתי, שבעצם בעולם העליון, בגלל שלא היה שום אלטרנטיבה, הייתה שאלה מאוד מאוד עמוקה ונוקבת. האם אנחנו אוהבים את הבורא באמת? או האם אנחנו פשוט נברנו בצלמו כדמותו, מתוכנתים לאהוב אותו, ואין לנו שום בחירה חופשית, כי הכל זה הוא. ואני טוען...
שאלה מעניינת.
כן, אני טוען שבעצם, וזה פרשנות שלי, של גדולי המקובלים בעבר, שבעצם התהליך של בריאת העולם הזה, היה כדי שיתאפשר הניסוי שבא ושואל, האם כשהנשמה תרד לגוף, ויהיה לה המון המון אלטרנטיבות, המון המון אלוהים אחרים, האם בסופו של דבר היא בכל זאת תבחר מרצונה החופשי, להתמסר לבורא באהבת אמת ולבחור בו. וזה מה שבעצם יוכיח שזוהי אהבת אמת. אז יש לי שיעורים שלמים על זה ביוטיוב ובספוטיפיי, שאני מסביר את כל המאחורי הקלעים, אני לא אכנס לזה כאן.
ואנחנו נעצור פה רגע, כן, אנחנו אבל, נשמע שיר, ואנחנו נמשיך לדבר על זה אחרי...
בדיוק, והשיר הזה גם מדבר על, על השיח הזה.
אז אנחנו נשמע עכשיו את ישי ריבו ומוטי שטיינוויץ בנפשי.
נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך, אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך.
נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך, אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך.
But now
נפשי, כמה זה רלוונטי לכאן.
כן, כי נפשי תערוג אליך. זה יפה. התפילה הנפלאה הזאת.
אז התחלנו לדבר לפני השיר על משהו מאוד מאוד מעניין. כן. נקודה מאוד מעניינת, ומזמינה אותך להמשיך איתה.
מעולה, אז באמת, אני רוצה להגיד שאני הולך לתמצת פה בכמה דקות נושא שהוא מאוד רחב, ואני אעשה את זה ממש בקצרה. שבעצם, כמו שאמרנו, בעולם הזה, הבורא בוחן האם אנחנו נבחר לאהוב אותו באהבת אמת, כאשר יש לנו בחירה חופשית. ובעצם בשביל לאפשר את הניסוי הזה, הבורא היה צריך ליצור עולם שיש פה כמה קטגוריות שיאפשרו את הניסוי. אז קטגוריה ראשונה, עולם מלשון העלם. זאת אומרת, אם בעולם העליון כולנו ראינו את הבורא, שמענו את הבורא, הוא היה גלוי לכל, לא היה שום הסתרה או שום מחיצה, בעולם הזה הבורא בעצם העלים את עצמו בתוך העולם. כשהנשמה יורדת לגוף והיא מתחילה את המסע, היא לא מצליחה לראות אותו בחושים הגשמיים, היא לא שומעת אותו בחושים הגשמיים, הוא כאילו מסתתר. כמובן, הוא מהווה כל חלקיק בבריאה, אבל הוא מסתיר את עצמו. קטגוריה נוספת, יש את אפקט השכחה. אם בעולם העליון היה לנו ברור שהוא מקור האהבה שלנו, הוא מקור השפע הנצחי, הידע הנצחי, האמת, הכל זה הוא ואין עוד מלבדו, בעולם הזה, כשהנשמה יורדת לגוף, היא נמצאת במצב של שכחה. לכן כשכתוב לנו בבראשית, חושך על פני תהום, זה בעצם רמז לשכחה של פני המהות. אנחנו מתחילים את המסע, אנחנו לא זוכרים מי זה הבורא, אנחנו לא מבינים שהוא כאן, ואנחנו בכלל לא זוכרים שזה הכל ניסוי.
קצת לא פייר.
אבל זה מה שמאפשר, זה מה שהופך את זה מעניין. אז בתחילת המסע שלנו כאן, אפקט השכחה בכלל משכיח שהתכלית זה להכיר אותו ולדעת אותו. ואנחנו מתחילים להסתובב בעולם הזה, כשהבורא שם בעולם הזה אלטרנטיבות. מה מאפשר בחירה חופשית? כשיש אלטרנטיבות. אז בעצם הבורא מילא את העולם הזה באלוהים אחרים. אלוהים אחרים זה גם בני אדם אחרים, שכבר מראשית ילדותנו אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו ואנחנו אומרים, אוי, נראה לי שהוא אלוהים. הוא מביא לי אוכל, הוא מקשיב לי, היא מחבקת אותי. אחרי זה אנחנו גדלים והופכים את החברים שלנו לאלוהים, את המורים בבית ספר, את המפקד בצבא, את הבוס בעבודה, את הבני זוג שלנו, את הבנות זוג, את הילדים. אנחנו כל הזמן משליחים את אותו זיכרון של אהבה, של עושר ואישור, ושמים את זה על מישהו אחר בשר ודם. בנוסף, יש את האלוהים האחרים שהם תענוגות החומר הזמניים שהבורא ברא בעולם הזה. כל מיני תענוגות חומריים ש... העולם או תפיסות העולם שבהם גדלנו אומרים לנו, אם יהיה לך ככה וככה, אז תהיה מאושר. שזה אפשר להסתכל על זה על כסף, או סמים, או פרסום, או קריירה, או מין, אוכל. אנחנו בעצם מחפשים את התענוג האלוהי בתוך עולם חומרי וזמני. אבל כל התקופה הזאת של החיפוש, שאני בדרך כלל מתארך אותה בערך כ-0 עד 30, כל אחד לפי השגחה הפרטית שלו אולי לפני, אולי אחרי, כל התקופה הזאת של החיפוש, אני קורא לזה תודעת מצרים. אנחנו מסתובבים בעולם הזה, אנחנו חושבים שהנה יום אחד אני אמצא את הבן אדם הזה, או את הקריירה הזאת, או את ההישג הזה, ואז אני אהיה מאושר ושמח לנצח נצחים. אבל תוך כדי תנועה, ככל שהשנים עוברות, אנחנו מתחילים להתעייף. ואנחנו לא מפסיקים להתאכזב. וגם אם השגנו את מה שרצינו, אנחנו מפחדים שזה יאבד, כי העולם הזה הוא זמני. גם אם עוד לא השגנו, אנחנו מתחילים להתייאש ולהגיד, טוב, נו, מתי זה כבר יקרה? כאילו כל מה שהבטיחו לי, ומתי אני כבר יהיה מפורסם, ומתי אני כבר ארוויח את הכסף, ומתי אני אפגוש את האישה שתשנה לי את החיים? ובעצם מתוך האכזבה הזאת, אנחנו מתחילים להרגיש שיעבוד. אנחנו מבינים שהעולם הזה מתחיל לשעבד אותנו. ומתוך הכאב והסבל של השיעבוד, ששוב, הרבה פעמים זה יקרה באיזשהו משבר, אני קורא לזה משבר מתוכנן מראש בהשכחה פרטית, איפשהו בעשור של גיל 30 עד 40 או 40 עד 50, פתאום יתחילו כל מיני משברים. ומתוך הכאב והצרות של מצרים, של העולם הזה, אנחנו נתחיל לשאול שאלות. והמטרה היא שנתחיל לקרוא למי?
לבורא עולם.
בדיוק. פתאום מתוך הקושי, מן המיצר קראתי יא, מתוך הכאב אני פתאום מתחיל לבקש אותו.
המיצר הוא מתוך הצרות שלנו, מתוך הצמצומים שלנו.
בדיוק, ומתוך התודעה הצרה שלא מצליחה להבין מה קורה פה. ואז ברגע שאני מתחיל לפנות אליו, הבורא מתחיל להתערב באופן יותר אקטיבי בניסוי, והוא בעצם מתחיל לנסות לעזור לנו לבחור בו.
הוא בעצם מתחיל להתגלות.
בדיוק. אבל בגלל שהעולם הזה כל הזמן מאמת אותנו עם הבחירה, אנחנו כל הזמן במרדף הזה, בורא עולם או אלוהים אחרים. אני רוצה את בורא עולם, או שאני רוצה להיות עשיר וככה שכולם יגידו לי כמה אני מצליח. אני רוצה את האישור של בורא עולם, או אני רוצה את האישור של האדם הזה שיגיד לי שהוא חושב שאני אלוהים. זאת אומרת, כל הזמן יש לנו מאבק פנימי, כשהבורא שם את השאלה, אני מביא פה ציטוט מדברים פרק י' ג', כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשיכם. אז כשאני מדבר איתך על להפוך את הבורא לאהוב ובעצם לשים אותו במקום הראשון, מבחינתי זוהי הגאולה. הצלחנו בניסוי. אבל האתגר הזה ימשיך להתקיים כל עוד אנחנו כאן בגוף, וזה לא קורה רק ברמה הפרטית, זה קורה גם ברמה הכללית של כנסת ישראל. כן,
אני עוצרת אותך רגע, כי אמרת פה הרבה מאוד דברים יפים, אבל הייתה לנו שאלה שהתקבלה.
מעולה.
ושואלים ככה, שואלים מה יותר חשוב, ואהבת לרחק כמוך, או ואהבת את אדוני אלוהיך. מה פה יותר חשוב? כי אומרים לנו בסופו של דבר, שהתורה כולה, ששאלו את רבי עקיבא, ספר לי את כל התורה על רגל אחת, אז הוא אמר, ואהבת לרחך כמוך. זאת אומרת, התורה, זה כלל גדול בתורה. כשאנחנו מדברים על כלל גדול, זה בעצם אומר שכל התורה מתארת אהבה. אהבה אחת, ואהבת לרחך כמוך. אז מה קודם למה?
אז פה אני תמיד מסביר לאנשים שיש איזשהו בלבול שנוצר טלפון שבור, שקטעו את הפסוק באמצע. הפסוק המלא זה, ואהבת לרחך כמוך, אני אדוני. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים מה זה אין עוד מלבדו, כמו שהסברתי בהתחלה, אנחנו מבינים שלהיות בקשר עם הבורא לא אומר שאני עכשיו מתנזר על איזה הר, וזה רק אני והוא עד סוף החיים. לאהוב את השם זה להבין איך הבורא מתגלם בתוך כל מערכות היחסים שלנו. זאת אומרת, זה להבין שהרע שעכשיו שמולי בא ללמד אותי ולשקף לי משהו על איכות מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא. אז אני לא רואה את זה כשתי מצוות נפרדות שמתחרות ביניהן. אני אומר, קודם כל תשקיע בואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ואז תתחיל לראות איך הקשר משתקף מול כל אדם שאתה פוגש. ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. הבורא אומר, מאחורי הקשר עם אשתך, מאחורי הקשר עם הילדים שלך, מאחורי הקשר עם הקולגה שיצבן אותך בעבודה, אני נמצא. אז בוא תגלה אותי, ובוא אני אדריך אותך איך לאהוב בצורה נכונה. כי זה גם חתיכת לימוד. אנחנו הרבה מדברים על אהבה, אבל הרבה אנשים מבלבלים אהבה עם תלות. הרבה אנשים מבלבלים אהבה עם אובססיה. מבלבלים אהבה עם שליטה, ולפעמים אפילו אלימות. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, והתורה באה ללמד אותנו איך לאהוב מתוך חוויה של חירות. זאת אומרת, איך לאהוב בני אדם מבלי להיות תלוי בהם, מבלי כל הזמן לחכות לאישור שלהם, מבלי לנסות להוכיח להם שאני אלוהים. איך לאהוב אותם כי אני מחובר למקור האהבה העליון של הבורא, והוא מעניק לי את המטען הפנימי, פשוט להעניק אהבה עם גבולות נכונים. אגב, קבלה, עם איזון נכון בין חסד לגבורה. אהבה זה לא רק חסד, אהבה צריך גם גבולות ודיוק. אבל ברגע שאני מתמסר לאהבת האל, יש לי בעצם כמו משפך אין סופי של אהבה שנותן לי את הכוח לאהוב בני אדם מבלי כל הזמן להזדקק לאישור שהם אוהבים אותי בחזרה.
רגע, צריך לעשות פה המון עבודה כדי להגיע למקום הזה שאתה מדבר עליו, כי זה מה שאתה מדבר עליו, אהבה ללא צורך. היום אהבה בבני זוג, חד משמעית זה אהבה עם צורך. גם כשאנחנו מדברים על אפילו לאהוב דגים. Mm-hmm. אם אתה אוהב דגים, אז למה אתה אוכל אותם? Mm-hmm. אתה בעצם לא אוהב דגים, אתה אוהב את עצמך אוכל דגים, אתה אוהב את הטעם שהדגים נותנים לך. ואותו דבר עם בני אדם. Mm-hmm. זה לא שונה בכלל עם בני אדם. אני אוהבת, כשאני נמצאת, גם אני חוטאת בזה, כשאני נמצאת עם בעלי, אני אוהבת את הרגשת הביטחון שהוא נותן לי, ואת האישור אולי שהוא נותן לי. וככה בני זוג, זה אפילו מוגדר לפי הפסיכולוגיה. שהסריטות של בן אדם אחד יתאימו לסריטות של בן אדם אחר, זאת אומרת, החסרים של בן אדם אחד יתאימו לחסרים של בן אדם אחר, והם ישלימו אחד את השני. זאת אומרת, צורך. אהבה היום היא מילוי צרכים. ואתה מדבר פה על אהבה ללא צורך. אז אנחנו מדברים על אהבה במדרגות אחרות, ולכן השאלה הבאה שלי היא, אתה יכול להגדיר לי את האהבה הזאת שאתה מדבר עליה?
כן. קודם כל, את שואלת שאלות מצוינות, אז אני מנסה להגיד אותם בכמה משפטים. אני אגב גם מאמן באחד על אחד וגם מאמן לזוגות, אז גם כשאני מדבר על זוגיות, אני מדבר על איך להכניס את הבורא למשוואה. זאת אומרת, אין ספק שכשאני לא מחובר למקור האהבה העליון של הבורא, יש לי צורך וצמא תמידי לקבל אהבה ואישור מאנשים אחרים. הדבר הזה הוא מקור הסבל, אחד ממקורות הסבל הכי גדולים של בני אדם. כי אני בעצם מסתובב, סליחה על הדימוי, כמו איזה קבצן, שכל הזמן מחפש שמישהו נכון. יגיד לי שאני אהוב, שאני ראוי, שאני מוערך, וזה מביא אותי לחוויה מאוד מתסכלת. עכשיו, אני טוען שמה שמנהל את כל הבריאה זה הדיבר הראשון והשני. הדיבר הראשון, הבורא אומר לנו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הדיבר השני אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז בעצם בפנימיות אפשר להבין שברגע שאנחנו מפתחים קשר עם הבורא, הבורא אומר לנו, אני האהוב האלוהי שלך. אני זה שיעניק לך את האהבה, והמילה אשר, אשר הוצאתיך, רומזת לנו למילה אושר ואישור. זאת אומרת, הבורא אומר, בוא תקבל את האושר שלך ואת האישור ממני, ואני אוציא אותך ממצרים, מאותו תודעה.
אז מה אני צריכה אנשים אחרים בכלל?
זהו, אז רגע. ואני גם אוציא אותך מהשעבוד לאישורים חיצוניים. ואז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, אתה לא תהפוך בני אדם לאלוהים, וגם לא תהפוך את עצמך לאלוהים. היופי הוא שדווקא כשיש לי את האהוב הפנימי הזה, את האישור הפנימי הזה, הרבה יותר קל לי להתנהל במערכות יחסים של אהבה עם אנשים בשר ודם. כי אני יכול לאהוב אדם, אבל לא לצפות שהוא ימלא את כל צרכיי. אני יכול לאהוב אדם ולהבין שהוא לא מושלם. אני יכול לאהוב את עצמי ולהבין שאני לא אמור להיות מושלם, אני לא אמור להיות אלוהים. כשמגיעים אליי זוגות, אני מנסה להסביר להם שכל עוד הם הופכים אחד את השני או אחד את השנייה לאלוהים, הבורא בעצמו גורם להם להתאכזב, כי הוא חייב להתערב, הוא רוצה להיות במקום הראשון. אז זה אפילו לא משחק שבכלל אפשר לנצח בו. הדרך היחידה בעיניי לחוות אהבת אמת עם בני אדם, זה קודם כל למצוא את אהבת האמת עם הבורא, אבל אז, ושוב, פה יש לנו, כמו שאמרנו, את התורה ואת השליחות, יש לי מצווה ללכת ולנסות כמיטב יכולתי לעזור לעוד אנשים לגלות את האהבה הזאת.
אז אתה הופך קצת היוצרות. אתה אומר, קודם כל, תגלו את האהבה האלוהית.
נכון.
אבל זה מדרגה נורא נורא גבוהה. אני רוצה לתת לזה שנייה כותרת, כי מה שאתה מדבר עליו זה אהבה ללא תנאי. נכון?
אני קצת לפעמים מסתבך עם המשפט הזה, זאת אומרת, הרבה שואלים אותי על זה, ואני קורא לזה אהבה אינסופית. כי לבורא יש תנאים. זאת אומרת, יש לו תורה ומצוות ושכר ועונש ועשה ואל תעשה, אבל זה לא תנאים לעצם האהבה. זה תנאים לאיך להתחבר אליו נכון.
זה אז תנאים, אולי נשים את זה במקומו שתורה ומצוות לא בא לצמצם אותנו, כי הרבה חילוניים והרבה אנשים אומרים, זה נורא נורא קשה, כמה צמצומים, אבל זה לא צמצומים. זה בא לצמצם את עולם החומר, נכון? ולפתוח לנו את האינסוף של עולם הרוח.
ולגרום לנו להצטוות אליו. זאת אומרת, כשדיברנו על קשר של עבד ומלך, מצוות זה כמו איזה ציווי שמישהו מפיל עליי. אבל מהזווית של אבא ודוד ואהוב, מצוות מלשון צוותא.
צוותא, להתחבר.
זה הנקודות שעוזרות לי להתחבר אליו. אני מתחבר אליו, מקבל את האהבה, את השפע, את האור שלו, ואז אני יכול לחלוק אותם עם מי שלידי. אז זה להתחבר למקור אהבה שהוא הרבה יותר גדול ממה שבני אדם יכולים להציע לי. אבל ברגע שאני מחובר לאוקיינוס הזה, יש לי שפע של מים להעביר גם לאנשים אחרים. אבל אני לא מעביר להם את המים ואומר להם, בואו תראו, אני המקור של האהבה הזאת, בואו תהיו תלויים בי, בואו תהפכו אותי לאלוהים, בואו תעריצו אותי. אני אומר, לא, בואו גם אתם תיצרו חיבור עם האוקיינוס הגדול. שיהיה לכם כל הזמן נקודה של אמת, של פנימיות, של חיבור למקור האהבה הגדול ביותר בעולם הזה.
רגע, אבל אם הבורא יוצר לנו, בעצם יצר את הנשמה מתוכו, כן? כל דנפח מיהוד דנפח, זאת אומרת, הוציא מתוכו את הנשמה, זה חלק ממנו. אז כל מה שנמצא ביהלום הגדול הזה, שנקרא בורא עולם, נמצא גם ביהלום הקטן.
נכון.
מה שאומר שבגלל שתוכו רצוף באהבה, וזה כתוב לנו, אז גם אנחנו רצופים באהבה, זאת אומרת שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר לעצמנו בכלל.
נכון.
לגלות את החלק הזה בתוכנו, אפילו לא לגלות את בורא עולם. אז למה ללכת למקום הזה של להתאהב בבורא עולם ולנסות לקבל מן התשובות כשאנחנו נמצאים בעצם בקליפות? אנחנו בעצם צריכים לגלות את עצמנו, לא את המקוריות שלנו, את האני האותנטי שלנו, את הקול שלנו, להתאהב חזרה בעצמנו, כי זה נמצא בתוכנו האהבה.
אז אני רגע אנסה לענות על זה. קודם כל, מבחינתי, לאהוב את בורא עולם, זה חייב להיות דרך ללמוד לאהוב את עצמנו. כי אם אני מבין שאני יצירה שלו, אני היהלום שהוא יצר, אני אלמד לאהוב את עצמי על כל החלקים שבי. אבל אם ניקח את הדימוי הזה, אז אפשר להגיד שכשירדנו לעולם הזה, אנחנו אוסף של חלקיקי יהלום שהתפזרו בתוך הבוץ, בתוך האפר של הקליפות. ולכן יש פה תהליך שלם של לנקות את החול. וגם כשמדברים בנבואות על אחרית הימים, אז נגיד בנבואת דניאל כתוב, התבררו והתלבנו והצרפו רבים. יש פה ממש תהליך של כאילו לנקות את היהלום, כמו לצרוף את הזהב והכסף מהסייגים. את התהליך הזה אנחנו לא יכולים לעשות לבד. כי שוב, הבורא לא נותן לנו, על אף שאנחנו חלק אלוה ממעל, לחשוב שאנחנו אלוהים. אנחנו צריכים להבין שאת כל התהליך הניקיון והטהרה הזה, אנחנו מוכרחים לעשות את זה יחד איתו. וזה הדבר המרגש בכל הסיפור, שאנחנו מבינים שהבורא רוצה קשר. הוא לא מסתפק בלהיות המלך והשליט ושכולנו נשתחווה אליו מעשרות קילומטרים מרוב יראה. הוא רוצה מישהו לדבר איתו. הוא רוצה מישהו להשתעשע איתו, הוא רוצה מישהו שיגלה את הסודות שלו. ואז זה הופך להיות קשר של שותפות, שכן, יש לנו את האחריות של לעשות את העבודה הפנימית ואת ההשתדלות ולתקן את דרכינו כדי להתחבר אליו. אבל מהצד השני, הוא כל הזמן שופך עלינו מהאור שלו, מהחוכמה שלו, מהאהבה, כדי לעזור לנו, כדי לסייע לנו, והוא שולח לנו שליחים, בין אם זה מורים, מורות, חברים, משפחה, שיבואו וגם יצטרפו למסע הזה.
וואו, אלון, זה פשוט מרתק, אבל לצערי נגמר הזמן.
נכון, יכולנו להמשיך עוד שעות.
אני חושבת שאני אצטרך להביא אותך עוד פעם.
בעזרת השם, בשמחה.
אז קודם כל, תודה רבה.
תודה לך, איזה יופי של דיון, כל הכבוד לך.
איך אפשר בעצם לשמוע אותך, איך אפשר לעקוב אחריך, להקשיב?
אז זהו, אז ברוך השם, אני כל השנתיים האחרונות מוציא שיעורים מורחבים, גם ביוטיוב, בערוץ אלון לוי, מה קורה הבורא, יש גם בספוטיפיי למי שרוצה. זה שיעורים שמתעסקים בנושאים של תפילה, של אמונה, חוכמת הקבלה, איך להתחבר לבורא, ומדברים גם על מה קורה לעם ישראל כרגע, בתקופה הזאת של הגאולה, יום הדין, אחרית הימים. אז אתם ממש מוזמנים באהבה. ואני, כמו שאמרתי, יש גם אפשרות לפנות אליי לתהליכים של אחד על אחד או זוגות, זה בתשלום כמובן, וברוך השם, מי שירצה יכול לפנות אליי דרך הפרטים שבסרטונים.
אני אבקש ממך מסר כזה קצר לקראת סוף השידור, לפני שאנחנו נשמע את השיר האחרון שבחרת, של ביני לנדאו, ארמונו של מלך. איזה מסר ככה היית רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו?
אז אני רוצה למסור מסר באמת לכל מי שמקשיב לנו, שקודם כל נבין כמה בורא עולם אוהב אותנו. זאת אומרת, זה גם משהו שלפעמים אנחנו צריכים ללמוד, להרגיש אהובים, מה זה באמת באמת להבין שהוא אוהב אותנו, שהוא רוצה להיות איתנו בקשר, וגם אם אנחנו נמצאים כרגע ברגע של פחד, או ברגע של כאב, או ברגע של משבר, נזכור, ואני מחבר את זה לשיר, שכל העולם כולו ארמונו של מלך. רק תבקשו ממנו עזרה, רק תפנו אליו, פיתחו לי
פתח
כחוד של מחט, ואני אפתח לכם אולם. זאת אומרת, פשוט להתחיל לדבר איתו, פשוט להתחיל לפנות אליו, כל אחד מהמקום שלו, ובעזרת השם שנגלה את האהבה שלו כאן, בארץ ישראל, כל עם ישראל, ונפיץ אותה לעולם כולו.
אמן, אמן. אז אנחנו נשמע את השיר האחרון, אני הייתי רחלי רביב גרינברג, בתוכנית שלי מחשבת הבריאה, בימי ראשון בשעה 5, ואנחנו ככה נשמע עכשיו את ארמונו של מלך.
לא תעצור הפרידה הם הכשלו ונפלו ואם תחנה עליך מחנה רק שלא
יסביר לך בסדר